ערב טוב, שלום וברכה. נמצאים כבר בלול, אז צריך לברך. צריך לברך כבר בשנה טובה, בסביבה וחתימה טובה. ברשות ראש הישיבה, מורנו ורבינו, הרב דרוקמן, מלאכם, אני יודע. שנמצא פה. אני רוצה בעזרת השם, בשיעורים שנזכה להיכנס בהם ביחד, להיכנס ככה דרך פרשות השבוע, ואני רוצה ברשותכם לפתוח, אנחנו ערב ראש השנה, גם בעניין הפרשה עצמה, בעניין ראשית והביקורים, אבל בשיעורים הקרובים אני רוצה להיכנס לאט לאט לסדר הבריאה. כך נוכל גם להיכנס לבראשית בזמן. יש מובא דבר מעניין מאוד בחידה, בברכי יוסף, שבשבוע שלפני ראש השנה ילמדו מכ"ה באלול כל יום את היום שלו בבריאה. הרי ראש השנה הוא היום שבו נברא האדם, א' בתשרי, היום השישי של הבריאה. החידה מביא שיעסקו מכ"ה באלול ביום הראשון של הבריאה, ביום השני של הבריאה, בראש השנה בבריאת האדם, ואחר כך בשבת. ואני רוצה להיכנס קצת באמת לעניין הבריאה, לתפוס מה שנקרא פור. זה שייך כמובן גם לראש השנה ולבריאת העולם ולבריאת האדם. אני חושב שזה שייך במיוחד לפרשה שלנו השבת באמת. זה עניינה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת ותנה וכולי וכולי. פרשת הביקורים הזאת, פרשת הראשית, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, היא ההקדמה לעניין של בראשית שאני רוצה להיכנס אליו. נחזור עוד שנייה לפרשת הביקורים. הגמרא אומרת, בעקבות המשנה במסכת ראש השנה, המשנה שמדברת על סדר תפילות ראש השנה. בסדר תפילת ראש השנה במוספים של ראש השנה, הכלל הוא שעוסקים במלכויות, זיכרונות ושופרות, כאשר העיקרון ההלכתי הוא אין פוחתין מעשרה פסוקים במלכויות, מעשרה בזיכרונות ומעשרה בשופרות, וזה מחולק לתורה, כתובים ונביאים. זאת סוגיה ארוכה במסכת ראש השנה, שנפסקה להלכה, ואין בה לא עניין של נוסחאות ולא עניין של מנהגים. בתוך כל הדברים זה המבנה היסודי, הבסיסי. מלכויות, זיכרונות ושופרות, כשזה מובנה עשרה, 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 זה כבר משנה. זה מהתפילות הבודדות שארוכות במשנה ממש. אין לנו כמעט דבר כזה. והכלל הוא אין פוחתין, מסכת ראש השנה, דף למדבית במשנה, אין פוחתין מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. זאת שיטת הנקמה, רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלושה שלושה מכולן, יצא, הוא לא חולק. רק אם אמר ג' ג' ולא עשרה עשרה, יצא ידי חובתו. הגמרא שואלת מיד, המי עשרה מלכויות, כנגד מי? הגמרא מביאה שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים. הגמרא מקשה מיד 10 הילולים. הילולים טוב אהבו. שהרבה יותר הילולים מ10. נכתים על מה מדובר, לא על כל ההילולים המופיעים בתהילים, שזה הרבה מאוד מאוד, אלא הנך דכתיב בהו, הללוהו בתקע שופר. כשמופיע הלל בשופר, זה 10. מונים את זה כאן, הראשונים כולם עוסקים בגמרא. זו דעה ראשונה. רבי יוסף אמר, למה 10 מלכויות? כנגד 10 הדיברות שנאמרו לו למשה בסיני. הקושי הוא 1. לפי השיטה הראשונה, כנגד 10 הילולים שכתוב בהם שופר, אז מובן מה זה קשור לראש השנה. הילולים שכתוב בהם שופר. אבל מה הקשר של 10 הדיברות לראש השנה? אז רש"י אומר, כנגד 10 הדיברות, דכתיב ב10 הדיברות במתן תורה, דכתיב בהונמי שופר. גם מעמד הר סיני זה שופר. רש"י עצמו מרגיש שזה קשה, והוא כותב, ולא שמעתיה, אלא ראיתיה בייסוד רבנו יצחק בן יהודה. הוא מנסה להבין למה 10 הדיברות קשורים לתוך הלב של תפילת ראש השנה. דעה שלישית, ובה אין שאלות, רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. שואלת הגמרא, איך 10 מאמרות? פירוש השאלה, אם תספרו בבריאת העולם כמה פעמים נאמר ויומר, תגיעו 9. הינין הוא, ויומר בבראשית 9 הוו, מה הגמרא? בראשית נמי מאמר הוא. 9 פעמים ויומר, ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים יהי קבוע מים, ויומר אלוקים תדשי הארץ יהי מאורות, וכו' וכו' וכו'. בראשית נמי מאמר הוא. אבל מה פתאום בראשית זה מאמר? לכתיב, בדבר השם, מאמר, שמיים נעשו. ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז בראשית נמי מאמר, ולכן זה כנגד 10, ומה זה עושה כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, אומר רש"י, 10 מאמרות שהעולם נברא בהן בראש השנה. כלומר, כל עניינו של ראש השנה הוא בריאת העולם, היום הרת עולם. אז מה המבנה הבסיסי של תפילת ראש השנה? בריאת העולם. הרשב"א שואל, האם מה שכתוב במשנה ש10 פסוקי מלכויות הם כנגד 10 מאמרות, עונה רק על 10 מלכויות, או עונה גם על 10 זיכרונות ו10 שופרות? הרי יש גם 10 פסוקים בזיכרונות ו10 פסוקים בשופרות, עליהם המשנה לא שואלת ולא מתייחסים, גם הגמרא לא מתייחסת. הרשב"א אומר שזה, קוראים לזה היום הכל כלול, זה בפנים. אבל בירושלמי מופיע מעניין מאוד, שזה עונה רק בנושא המלכויות. את הזיכרונות מוצאים מפסוק אחר ששייך לענייני תשובה בישעיהו, לא ניכנס, אבל אתם בטח זוכרים, זה בהפטרה שקראנו ערב 9 באב, רחצו, היזקו, זוכרים? הסירו רוע מעלליכם, דירשו, יש שם 10 לשונות של תשובה. אז הירושלמי אומר, זה 10 זיכרונות, ו10 שופרות הוא לומד מהקורבנות של ראש השנה, שעל הקורבן היו תוקעים בשופר. והירושלמי מסודר. משמע, שעניין 10 פסוקי המלכויות, רק הוא, על פי הירושלמי, רק הוא בא לידי הבאת ביטוי את עשרת המאמרות. כלומר, בריאת העולם מופיעה בעניין המלכויות, בהמלכה. איך ממליכים את הקודש ברוך הוא כבורא העולם וכמלכו. כשממליכים את הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו בעשרה פסוקי מלכויות, לא כי אין יותר פסוקי מלכויות, יש אין סוף פסוקי מלכויות. אלא ממליכים אותו בעשרה פסוקי מלכויות מחולקים בתורה, כתובים ונביאים, על פי הסדר הזה, והחלוקה היא מפני שבעשרה מאמרות נברא העולם, זאת אומרת מופיע המלך. ואיך יש עשרה? בראשית נמי מאמר. צריך להבין את המושג הזה בראשית נמי מאמר הוא. צריך להבין את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור. יסודות עם יסודות גדולים מאוד, ואני רוצה שבעזרת השם, בעשרה השיעורים הקרובים לפחות ניכנס להם לאט לאט. צריך להתחיל בבראשית. עשרה המאמרות הם בעולם הפנימי עשר הספירות, שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ובהם הוא מנהיג את העולמים, על מין דאיתגליין ועל מין דלא איתגליין. כך פותח איתנו אליהו הנביא, זכור לטוב, כל תפילה ותפילה. אנטו דאפיקת, אתה הוא שהוצאת דאפקת עשר תיקונים, שאתה הוצאת, האצלת עשרה תיקונים, עשרה לבושים, ואנחנו קוראים להם עשר ספירות, ובהם אתה מנהיג את העולמות. אנחנו ניכנס לזה לאט לאט, לא היום. אבל הספירות, תחילתן בחוכמה, יש לנו שלוש ספירות ראשונות, שהן ספירות המוחים, חוכמה, בינה ודעת, ואחר כך יש את שבע המידות, שבעת ימי הבניין, חסד, גבורה ותפארת, נצח, הוד ויסוד, והחותם זה המלכות. ממילא צריך להאמין שכאשר אנחנו אומרים שעשרה פסוקי מלכויות הם כנגד עשרה מאמרות, אז עשרה המאמרות בעצם מביאים את הכל מהחוכמה ועד המלכות. ולכן הירושלמי אומר, עניין עשרה המאמרות בא לבטא רק את נושא המלכויות. נושא הזיכרונות עניינו שהקדוש ברוך הוא זוכר תמיד ואפשר לשוב, אפשר לתקן, אפשר לעשות. גם זה קשור לבראשית. כי תשובה קדמה לעולם. כל מה שאנחנו עסוקים בו קשור לבראשית. גם שופרות קשור לבראשית, כי השופר בא לעורר את כל העולם ולהחיות את הכל. אבל ההמלכה, היות הקדוש ברוך הוא מלך, ההמלכה שמתחילה בהאצלה של הקדוש ברוך הוא את העולם בעלמין דאיתגליין ולא איתגליין עד אלינו במלכות, זה מתבטא בעשרה פסוקי מלכויות שהם כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ובראשית נמי מאמר. כשקוראים את המשפט הזה סתם, זה באמת לא מובן. ויומר זה מאמר. ויומר אלוקים יהי אור. צריך להבין מה זאת אמירה של הקדוש ברוך הוא, אבל ויומר זה מאמר. אבל מה פירוש בראשית זה מאמר? בראשית, איך שלא תקראו, פירושו באיזושהי התחלה. בראשית זה שם של מציאות, של תואר, של משהו שהתרחש, לא של פעולה. אז למה בראשית נמי היינו מאמר? אני חוזר לדקה אחת לפרשה, ואז נחזור לבראשית. אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. את פרשת כי תבוא, האמת שחז"ל מזכירים כבר בפסוק הראשון על התורה. רש"י מתלבט מה פירוש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י קובע קביעת יסוד, שבניגוד למה שנראה לנו בפשט, כאילו הפשט הוא בהתחלה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י זה בלתי אפשרי להסביר כך את הפשט. זוכרים את רש"י הראשון? זה רש"י הראשון על התורה. אמר רבי יצחק, אל המקרא הזה אומר, אל הדורשים. כך רש"י מתחיל את התורה. ובטעות סבורים שרש"י רוצה להגיד, כדאי דרשות. רש"י רוצה להגיד, לפעמים אני חייב דרשה שאני מוסיף אותה כי יש בעיה בפשט. אבל לפעמים אל המקרא הזה אומר, אל הדורשים. אין אפשרות. למה? כי זה לא נכון שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי לפי מה שכתוב פה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ביום הראשון, מה פתאום? השמיים נבראים ביום השני, ביום האלוקים יהי רקיע, ואז ויקרא אלוקים לרקיע השמיים. ואם בארץ אתה מתכוון ליבשה, אז בכלל מה זה שייך? זה הרי היה ביום השלישי, ויום האלוקים יקבעו המים, ותראה היבשה, ויקרא אלוקים ליבשה, ארץ. אז איפה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ביום הראשון? זה לא היה, מה פתאום? זה יגיד, זה לא היה ולא נברא. נברא, אבל זה לא מה שהיה. אז אומר רש"י, אי אפשר בכלל להסביר, זה הפירוש אין המקרא הזה אומר אל הדורשים, אי אפשר בכלל להסביר את המקרא, את המקרא כפשוטו, שבהתחלה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה מאוד אומר רש"י. לא ראינו אף פעם בתורה את המילה בראשית כמילה בפני עצמה, אלא כמילה סמוכה. בראשית ימי ואלוקי. בראשית, גם בעברית של היום, בראשית הייתה מחשבה. בראשית הזמן הזה והזה עשינו כך. אבל בראשית סתם לא מופיע. זה רמב"ן דן עם רש"י והפרשנים שם דנים, ומי שיכנס שם בפנים, זו סוגיה נפלאה, מביאה את רש"י למסקנה הבאה. פירוש הפסוק הוא כך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כאילו כתוב כאן כאשר עלה בדעתו במחשבתו יתברך אין סוף ברוך הוא לברוא שמיים וארץ. הוא התחיל כך, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום וכולי וכולי, ואז ויאמר אלוקים יהי אור. יפה. אגב בסוגריים, אז בעצם בראשית זה בכלל לא חלק מהבריאה. עכשיו אני מדבר על הפשט. כלומר זה תיאור, לפי רש"י, זה תיאור מה הולך להיות עוד מעט. אז בעצם איפה הבריאה מתחילה? בויאמר אלוקים יהי אור. או בארץ הייתה תוהו ובוהו ויאמר אלוקים יהי אור. אז מה פירוש בכלל בראשית נמי היינו מאמר? בסדר, השאלה עכשיו היא יותר חזקה. לא רק אני לא מבין איך בראשית זה מאמר, לא רק שאני לא מבין מבחינת העברית איך המילה בראשית שווה מאמר, לא מבין את זה. אלא אני גם לא מבין את הפסוקים עכשיו. אם מאמר זו האמירה של ביצוע שבא אחריה, ויאמר אלוקים יהי מאורות, ויעש אלוקים את המאורות וכולי וכולי, אז בראשית זה לא משהו שבעקבותיו בא משהו, אלא זה תיאור של מה קרה כאשר עכשיו יופיע הבריאה. אז מה זה בראשית היינו אמר? שאלה חשובה מאוד, צריך להבין בכלל מה כתוב פה. אחרי שרש"י אומר את זה כך, זה לא אחרי, לפני. את זה אומר רש"י, אם אתה רוצה לפרשו כפשוטו, כך פרשו. אבל לפני כן הוא אומר, ואם אתה רוצה את המדרש, אז בראשית פירושו, בשביל ראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל התורה שנקראה ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והדעה השלישית, בשביל הביקורים שנקראו ראשית. כי תבוא אל הארץ, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. צריך להבין את המושג הזה עוד פעם, בראשית נמי היינו מאמן. ושאלה האחרונה, ואז נתחיל. המשנה אומרת את המושג של בעשרה מאמרות נברא העולם, הרי מקור הדברים הוא לא במה שאנחנו הבאים. זאת משנה במסכת ראש השנה שמדברת על עשרה פסוקי מלכויות. הגמרא שואלת כנגד מה עשרה פסוקי מלכויות, ועונה כנגד עשרה מאמרות. ומאיפה אנחנו מכירים את עניין עשרה המאמרות שבהם נברא העולם? מפרק חמישי במסכת אבות. בעשרה מאמרות נברא העולם. כך אומרת המשנה באבות, זה המקור. שואלת המשנה, זוכרים? בעשרה מאמרות נברא העולם, ועלו במאמר אחד יכול להיברות. ומפני מה נברא בעשרה מאמרות? הרי במאמר אחד יכול להיברות. אלא להיפרה מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וניתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. נו, אם הבנתם, אז מצוין. לא מבין רק את זה. מה אומרת המשנה? בעשרה מאמרות נברא העולם. למה כל כך הרבה ולא במאמר אחד יכול להיברות? באמת, תילי פלאות. חידוש שהקודש ברוך הוא יכול לברוא במאמר. ויש יותר גרם דיבור עכשיו. מה כתוב? ולא במאמר אחד יכול להיברות. ואני מוסיף, ולא בחצי מאמר יכול להיברות. תוכיחו ש... מה אמרו פה? ומה התשובה? אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. איך הבנתם? זה באמת לא יפה. קדוש הוא כל כך הרבה טרח. עבד קשה, עשרה מאמרות. חוצפה, ואתם מאבדים, זה באמת לא עושה. ונניח היה תשעה מאמרות, נו, אבל עשרה, זה לוקח המון עבודה. זה בטח סדר איום של המזלת. עשרה מאמרות. אני לא יודע מה כתוב פה. אבל במאמר אחד יכול להיברות, אני פרע מן הרשעים שמאבדים אולם שבא בעשרה מאמרות. זה להבין את זה, זה גם. לא מובן מה כתוב. וניתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כמובן, כולם לוקחים אותנו למושגים של עשרה מאמרות, אבל אני רוצה להבין את הדברים באמת מבראשית. אדמו"ר הזקן בתניא אומר, וגם עכשיו אני עוד לא הולך להיכנס לזה, אני רק זורק את זה לאוויר, ואז נתחיל. הוא אומר, ועלו במאמר אחד יכול להיברות, אומר התניא, פירוש, במאמר מספר אחד היה יכול להיברות. והיינו בראשית. בכלל בשביל מה מאמרות? בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר מספר אחד יכול להיברות. צריך להבין את המושג הזה. אני רק אומר לכם את התבנית. אז בכלל בשביל מה... מאמרות בבריאה, זה פותח לנו צוהר לדברים אדירים. למה דיבור בכלל? לא במאמר אחד יכול להיברות, אני לא יודע מה זה בראשית, אבל אני מבין שבמאמר אחד יכול להיברות על פי התניא פירושו, ולא במאמר אחד בעצם היה נכון שהכל ייברא. אני גם צריך להבין למה היה יותר טוב כך, כי כששואלים אותי שאלה ועונים לי תשובה, אז תמיד צריך לשאול את השאלה של הילד מהגן. למה? כי אחרת היית שואל הפוך. מה אבל הם אמר? זה לא יכול להיות הפוך. מה? למה בראשית שונה מהכל? זה ניכנס עוד מעט. אבל זה הלא במאמר אחד יכול להיברות, יכול העולם כולו, יכול הכוונה היא, יכול שיהיה, יכול מ-14, מכירים את המושג יכול בחזל, יכול כך צריך. למה לא נברא העולם בראשית? והכל היה בראשית. כל יום בכל רגע, בכל שעה, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז הבראשית הזה, בו צריך להיברא העולם. אני כמעט אגיד את זה יותר חריף. למה הורדת מבראשית למאמרות מאמרות? צריך להבין מאמר מאמר. אבל בראשית זה משהו שהוא באמת לא מאמר. השאלות שאנחנו שואלים הן ודאי פשוטות. אבל נמי היינו מאמר, אבל הוא מאמר אחד. לא רק מאמר מספר אחד, הוא מאמר אחד, הוא מאמר אחר. מאמר רש"י, בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא יכול להיות תחילת הבריאה. נכון, כי שם כל הבריאה. בסופו של דבר כל המפרשים אומרים את זה בכל מיני צורות, שהפסוק הזה מתאר את כל הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רש"י אומר, זה לא מתאר את כל הבריאה, אלא זה אומר בתחילת כל הבריאה. אחרים אומרים, האור החיים מסכם שם נפלא, שפה מתוארת כל הבריאה כולה ועכשיו התפרטויותיה. לא משנה איך לקרוא, אבל ברור שפה מדובר על משהו אחר, על בריאה אחרת, על משהו שהוא לא מאמר. הוא מאמר אחד, הוא דבר אחר. איך אומר הפסוק אצל אחד מרעיו של איוב? מבשרי אחזה אלוקה. את האלוה אתה רואה מבשרך. שבורא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא שם בו אדם. אל האדם מגיע במאמרות האחרונים, ביסוד ובמלכות. הוא זוכה לשני מאמרות. אבל עניינו של האדם זה שהוא יהיה הנמוך מכולם, אפילו בוראי היום החמישי, החיות שיצאו מן הארץ, תוצא הארץ נפש חיה, זוכרים? אפילו הן לא נקראות על שם הארץ אלא על שם החיות שבהן, חיות. רק האדם שנעשה מן האדמה, מן האפר, ונופחה באפיו נשמת חיים, רק הוא נקרא על שם האדמה עצמה. הכי נמוך. יודעים למה הכי נמוך? כי אדם נקרא על שם האדמה, מפני שהוא נברא על שם הכוח היחידי שיכול להביא עולם שלם למקום שהוא צריך. הוא נקרא על שם האדמה. ואלה הם לא שני פירושים לשם, זה היינו אח. מי שברא את העולם הוא ביקש שתהיה לו דירה בתחתוניים, ביקש שאור אין סוף יופיע עד למטה למטה למטה. ורק מי שנקרא אדם מאדמה יכול להלות עולם שלם לאדם אדמה לעליון. על הכיסא רואה יחזקאל במעשה המרכבה דמות, כמראה דמות אדם. זה החזון. מכירים את הפרק הזה? זה פרק שתמיד אצלנו הוא חזון. קוראים אותו בוותיקין של שבועות ואז כולם בחזון. זה פרק חזוני מאוד. זה ממש דמות, גבל את הפרק הזה. זה הפרק היחיד בהפטרה שממש כולם בתוכו. כמו שצריך, מרכבה ממש. פייט לניגר ומאיד כלום. אבל שם האדם מופיע. עניינו הוא לדמות הכל 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 לשורשו. להשיב הכל לשורשו. את הכוח הזה אנחנו יכולים ללמוד מעצמנו ומבשרי אחזה אלוקה. את הספירות אנחנו צריכים ללמוד מעצמנו. אין לנו יכולת הבנה במידות האלוקיות. אין לנו שום יכולת. לא במידות, ולא בהערה של ההערה, שום דבר. יש לנו אבל יכולת הבנה בנו. ואלוקיי, שברא אותי מן האדמה את האפר, הוא זה שבתוך הבריאה חרג פעם אחת מהבריאה, ופעם אחת ברא משהו לא בדיבור. ויפח באפיו נשמע חיים. ומן דנפח, מתוכי נפח. רק נשמת האדם, רק הנשמה שלנו, שבהמשך תהיה לחלק השם עמו, ממש, היא לא מה שנברא בדיבורו. מבינים מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? אני אומר מילה, או אני מנשים אותך. כשאני מנשים לא עליכם את מי שצריך, אני נותן אותי. לכאורה לא רואים כלום. זה לא נראה. אדרבה. אם לא הייתי מנשים אותך, אלא מארגן לך איזה משהו אורתופדי יפה על הרגל, היו שמים שלט, שזה נתרם על ידי זה וזה החפץ בעילום שלו. הדרך שבה אני לא הופיע בכלל הפעם, תהיה כשאני מנשים אותך. כי מה שאתה חי, זה אותי. אבל אין איזה שום הופעה. זה בטל לחלוטין. בסדר? זה כלום. זה נשמה. אז הקדוש ברוך הוא שעשה את האדם מן האפר, וכשנגיע לשם נראה איך זה נעשה באופן הכי תחתון מהכל, נפח בנו את עצמו ממש. ואנחנו חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן מבשרי אחזה אלוקה. בשרי זה לא רוחי, זה בשרי ממש. בשר. יודעים מה זה בשר בעברית? בשר זה מה שכשאתה תצליח להגיע אליו פנימה, אתה תגלה שאין לך שום דבר שהוא לא כל כולו בשורה שנמצאת בפנים, בפנים, בתוך מה שאתה רואה כבשר. יודעים איך ניגשים לבשר? ממליכים אותו. למה ממליכים אותו? כי אוהבים אותו מלוח? כי כך ממתיקים אותו. צריך לשפוך סוכר. רואים מה אתה יכול לעשות במטבח. אתה צריך להמליח את הבשר, כי הבשר הוא מתוק, רק יש דם שלא נותן לבשורה הזו להופיע. וצריך תיקונים כדי שהמתיקות תופיע. מבשרי אחזה אלוקה. לכן כשאני רוצה להבין ראשית, אני צריך להבין את זה מפה. והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה. כשקין רצח את הבל, הוא רצח אותו אחרי ששניהם הביאו מנחות. קין הביא מפרי האדמה. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהם. וקיים ואבל בעזרת השם ניכנס בהזדמנות. קיים יכול להיות שהביא הרבה יותר מהבל. קיים היה עובד האדמה, קיים היה בעלי כל האדמות בעולם. קיים היה הנדלניסט הגדול ביותר בעולם. קיים היה קיים, כל הרכוש שבעולם שלו. הבל הוא רועה צאן, והוא צריך את אישורו של קיים כדי להשתמש בשטחי מרעה. הבל הוא ההבל של קיים. לא הייתי בדרשה של חווה ואדם מבריד, אבל ברור לי שכשקיים נולד אז קיים היה קיים, כי קניתי איש את השם. והבל היה ההבל. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. קיים הוא כל העוצמה, הוא כל הכוח. ייתכן שהמנחה שקיים הביא הייתה צי של מסעיות מפרי האדמה. ייתכן שזה היה סוף שנת המס ובין כה וכה הוא לא מפסיד על זה, זה כל יכול. מה שהוא לא הביא היה את הראשית. הוא לא הביא תיאור אחד מהראשית. את פרי האדמה הוא הביא. אינני יודע כמה מבחורות צונו הביא לבי. אבל מה שהוא הביא היה בחורות. לדעתי זה גם יענה לכם אגב לשאלה הסמויה. כשקיים מביא מנחה, זה מפני שקיים הוא הבכור. עוד אין כהנים. מי אחראי על העבודה? מי זוכה בעבודה? הבכור. אז בעצם הבל היה צריך מה? לסמוך על הקורבן של קיים. כשהבל מביא גם הוא, אני מבין בדיוק למה קיים מתקומם. כי הבל אומר, אני לא מקבל את השיטה. והבל הביא גם הוא. למה? למה אתה צריך לעשות כאילו שלבד? אני הוצאתי אותך. והבל אומר לקיים, אתה לא הוצאת אותי. כי אם לא הבאת את הראשית, לא הוצאת אותי. אתה גם לא הוצאת אותך. חזר אומרים, והבל הביא גם הוא, הבל הביא גם את הבל. גם הוא. בביקורים של והיה כי תבוא אל הארץ, מדבר משה רבינו עם מי שיכולים להיות עכשיו כאן. כי מי שנכנסים לארץ, יכולים שיהיו כאן. מי שהולכים להיות בעלים על אדמות ויוצאים מהמדבר, מי שעוזבים את הגלות ונכנסים אל הקין שלהם, צריכים לדעת את תופעות הלוואי של קין. זה טבעי שקין רוצה לרצוח את הבל. הבל נראה איזה מין יצור בטלני, שמה שיש בו זה רק את ההבל, את הנשימה. את הויפח. איפה הקיים? לכן הוא רואה צאן. העולם יכול להסתדר גם בלי צאן, אבל הוא לא יכול להסתדר בלי חיטה, בלי אדמה. קיים הוא עובד אדמה, ובשביל זה האדם נברא, לעובדה ולשומרה, לא כתוב לעשות צאן. זה לוקסוס, זה מותרות. לראות צום זה יפה, זה רומנטיקה. אבל קיים הוא עובד אדמה, ועובד אדמתו יתבע לכם. ועובד האדמה הוא מקור המחייה של הבל. ומי שהוא מקור המחייה של מישהו אחר, יכול לאט לאט לחשוב שהוא באמת מקור. זה היה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, והיא רשתה וישבת בה. יש סכנה אדירה, אתה יודע מה הסכנה? שכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. ועשיתם פסל כל תמונה. אנחנו חושבים שהפסל המסוכן זה הפסל שתעשה שם על הקיר. הפסל המסוכן זה שאתה תהיה פסל. ואז התיקון הראשוני הוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא בית השם אלוקיך. את הפרשה הזאת אנחנו אומרים לא בכי תבוא אל הארץ רק, את הפרשה הזאת אומר כל אחד ואחת מאיתנו בליל הסדר בהגדה של פסח. ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט. אתם יודעים למה? כי מי שבאמת רוצה לצאת ממצרים צריך להביא את הראשית אל הקודש בו. לכן זאת הגדה של פסח, פרשת כי תבוא אל הארץ שלא קשורה לך לפסח. לכן כשהרשי בראשית בלה אלוקים את השמיים ואת הארץ אחרי שהוא מוכיח שזה לא חלק מהבריאה עצמה, וזה צריך להיות בראשית ברו, הוא אומר שזה גם יכול להיות בראשית בשביל ראשית. מה זה ראשית? בשביל מי שיחברו את העולם לראשיתו. בשביל מי שיזכירו כל הזמן לעולם שהעולם הוא העלם, הוא העלמות. כל מה שאנחנו רואים פה הוא נכון, אבל כל מה שאנחנו רואים פה הוא בבואה של איזושהי ראשית. אין עוד מלבדו. אפס ולתו. זה כל עניין מלכויות של ראש השנה. זאת עבודה יומיומית של דקה דקה, וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וידעת היום, זאת אומרת שהידיעה שלי מאתמול לא מספיקה. יש שלב שבו אני אומר סוגיה על הובנה, אל תחזור עליה יותר, מספיק. אין שלב שבו אני אומר סוגיה הראשית הובנה. וידעת היום, חידוש מוחלט. והשיבותה אל לבביך. זאת אומרת שכל יום יש קושיות וצריך להשיב את זה חדש אל הלב. והשיבותה אל לבביך זה אומר שהאמונה בה בראשית הלכה לאיבוד וצריך להשיב אותה. זאת התמודדות של כל שנייה. והשיבותי אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אומר הבעל שם טוב, אין עוד אתם חושבים שפירושו אין עוד אלוהים? חלילה. ועכשיו, אין עוד, אומר הבעל שם, אין עוד יש. אין יש בעולם, אין עוד. אין, גם מה שאתה קורא לו רק עוד. אתם יודעים מה זה עוד בעברית, תפה. זה רק עוד. יהודה ועוד, לקרא. אין גם עוד. זה לא, וואלה, באמת 99% ממסיעת הדשמיה, רק אין עוד. זאת עבודה קשה מאוד. היה כי תבוא אל הארץ, חזר אומרים אין בעיה אלא לשום שמחה, השאלה היא איך אפשר לבוא אל הארץ ולהישאר בשמחה. לבוא אל הארץ זה לא רק אנו בנו. לבוא אל הארץ זה גם לצאת מדמיונות ופתאום לבוא אל הארץ, ולהבין שאתה בארץ והארץ מלאה בכל מיני כוחות ובכל מיני דברים, ואיך אתה מחזיק מול כל מה שיש. התשובה היא אחת, ולקחת מראשית. היסוד היסודי של הכל הוא הראשית. ראשית זה מה שנקרא ביטול. צריך להבין את המושג הזה. אני רוצה להסביר אותו לשנייה אחת בעברית, ואז להסביר אותו בדוגמה של מה שקורה לנו כל רגע ורגע. בעברית ראשית היא שתי מילים. ראש, ראש א' שין, ושיט. שיט בעברית זה היחיד של שיטים. יודעים מה זה שיטים? יסודות. בשעה שדוד קרא שיטים לבית המקדש, שיטים בתף, שיטים בתת זה עצי שיטים, זה שורות. ייתכן שזה דומה, כי יש להם יסודות גדולים. שיט בתף זה יסוד. אם אתה רופא גדול, אז יש לך שני תפקידים בעולם. שימו טוב, זה יסודי מאוד. יש לך תפקיד אחד ששייך לשיט. מה פירוש? אתה צריך לדעת שתמיד אפשר לחקור עוד ולהגיע לידיעות שלא ידעת אף פעם, ותמיד יש לך מי לשאול, ותמיד צריך לברר עוד ועוד 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 איך הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין. אתה מומחה לאצבע הזאת? מצוין, אז אתה יודע שני דברים. א', שאתה באמת מומחה, ב', שאפשר להגיע לידיעות שאתה עוד לא יודע. נכון? בסיס ראשון של ענווה במדע. והמדע מגיע לדברים מדהימים. אבל שתי הידיעות האלה הן רק הידיעה הראשונה. עכשיו באה הידיעה השנייה. הידיעה השנייה היא יותר יסודית. ושכל מה שתדע עד סוף ימיך ועד סוף ימי העולם כולו הוא מהיסוד למטה. אבל את הראש של היסוד לעולם לא תגיע. אתה תוכל לשפר את איכות חיי משנייה שאני אתעורר בעזרת השם מחר בבוקר. אבל להבטיח לי שאתעורר בבוקר לא תוכל לעולם. אתה תוכל לקחת את כל מה שיש בעולם ובכוח הדמיון של אדמה לשכלל לממדים שאי אפשר להקל. הלוואי, לא עלינו בכוח הדמיון אפשר גם לקלקל בממדים שאי אפשר לדמיין. אבל זה שייך פה לסוף, ליסוד, למלכות, נגיע את זה. אבל דבר אחד אתה חייב להבין, שלברוא יתוש אתה לא יכול. לכל דבר יש ראשית. ליד שלי יש ראשית. לכוס הזאת יש ראשית. למכשיר הזה יש ראשית. הראשית זה הראש של השיט. וכשם שתפקידך בן אדם, ואין כמו התורה הקדושה שלנו שלוקחת לשם, זה לברר ולהבין את השיט עד יסודי היסודות, כך ולפני כן תפקידך להבין שאת הראש אין לך שם שום מגע. לכן הגמרא שאנחנו לומדים מתחילה בדף ב', כמו שהתורה שאנחנו לומדים מתחילה באות ב', כי האות ב' מסבירים לנו הראשונים היא לא רק האות השנייה, היא האות השנייה שכתובה עם קיר כלפי האות הראשונה. האלף לעולם חסום, אלף פירושו בשפה למילה, אלף זה ללמוד, אלף נועד כדי שתזכור שאתה צריך למילה, לא למילה כדי להבין, למילה כדי להגיע להבנה שסיעה של ההבנה או המקודה שבה אתה מבין את אי ההבנה שלך. אתה חייב להיות נמצא שם, וזה לא סותר בכלל מצד שני את החיים. יש שיטות בעולם מסוכנות מאוד לעניות דעתי, שבהן אפשר לקחת את אין עוד מלבדו למחוזות מאוד רעים. אבל אז זה לא אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו לפי השיטות האלה אומר, אז תעזוב, אז מה זה חשוב בעולם? אין כלום. אז מה זה משנה? כן, אז רוק. זה לא הם עובדים אותו. ואם יש לך לב שרעל יאוש זה ימהו, כמו שהרב אומר. היום תזיין אלול, היום הולדת של הרב. אבל אין עוד מלבדו אמיתי, אין עוד מלבדו אמיתי פירושו ההפך הגמור. אין עוד מלבדו אמיתי פירושו שאין עוד מלבדו, וממילא אתה חלק אלוקה ממעל ממש, והכל אין סוף, ולמעשה שלך יש אין סוף משמעות, אתה רק לא יודע כמה משמעות יש לו. יודעים מה קורה ליהודי שקם בבוקר? יהודי קם בבוקר, הוא אומר מודה אני. נכון? על פי ההלכה צריך להגיד מודה אני, עוד במיטה. נכון? בידיים שעוד אינם מקיות בכלל. פותחים את היום במודה אני. פותחים את היום במודה אני. נכון? אמת? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. נפלא. ומה הדבר השני אחרי מודה אני, מה עושים? תראה בידיים. זה כבר עם ברכה, נכון? זה כבר צריך לקום, זה כבר צריך לקחת את הכלי, זה כבר צריך לעשות משהו, צריך לטול את הידיים. ודיבר פירוש מודה אני, זה גבל. מודה אני בעברית זה כמובן to thank, תודה. אל תכעסו עליי, אתה קם אפוף כולך, עייף. אל תגיד שעכשיו אתה קשיר להודעה. תודה רבה. תפסיק. מדרי יגיע, בסדר, יכול להיות שכן, לא קשור לך. מה אני אכמוד? או לא. מה זה עוד מודה אני? ברור שיש לו תודה, אבל אתה יודע שלא שם. מה זה עוד מודה אני? יכול להיות שמודה זה אני מודה באשמה. יכול להיות. אל תכעסו, גם במדרי יגיע הזו אתה עוד לא נמצא. גם בשביל לחשוב שאתה גובי שצריך להיות את זה. על הבוקר להגיד אני מודה באשמה, אני יודע, אני כאן מודה בזה שאתה עייף והיית רוצה לשנות דקה. מה זה מודה? אומר, תראה באנטניה, דבר לא יאמן. ובדי מה זה מודה אצל ילדים? זה בשון משנה, זה בשון תורה. ובדי מה זה מודה? כשיש ויכוח, אתם מכירים את השלב שבו אני אומר מודה, מודה, מודה. מכירים? ביי, מודה, 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 תעזור, ביי, מודה. כאילו, יש שלב כזה, תודו, הילדים אומרים תודה, נכון? תודה, תודה, תודה. יש כל היום ויכוח בין שני חלקים באדם. ידעת היום מה שבותה לבריה. יש אותי, או אין פה כלום. כל היממה, לאדם יש את כל הסיכויים חלילה להיות כאן. ואנחנו אפילו מעודדים אותו לזה. תעשה, תפעל, תשנה, תזיז. אתה יכול בידיים שלך, בעשר האצבעות שלך, לעשות עולמות. ויש שנייה אחת ביממה, שכשהיא מתרחשת, האדם עוצר לשנייה אם הוא מסוגל. 12 שניות אומרים שלוקח מודה אני. הוא עוצר רגע, תהיה רגע דוגרי, שזה מה שנקרא תודה. גם אתה יכול להאיר מת. נכון שבוקר אחד מישהו עד 120 שנים טובות לא קם? נכון שאין לך הסבר איך קמת? תודה. יהודי קם ועוד בעיניים שלושת רבעי סגורות צועק מהשמיכה מודה. כמו מודים חכמים לרבי מאיר. מודה אני לפניך. מה שהתרחש עכשיו הוא פשוט שהחזרת בי נשמתי. נניח שאתה מומחה ענק לאנטומיה, ואתה יכול לפרק
לא, מישהו אחר. אתה יכול לפרק מישהו. פרודות, פרודות. ואתה מומחה גדול, אתה גם יכול לחבר. הכל. במקום. מנוילן. אבל זה לא יזוז שוב.
כי אתה ראישי.
אין לך שם שום מגע.
מודה אני. זה יהודי. יהודי הוא מי שיש לו ראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית. מודה אני לפניך. מלך חי וקיים.
ככה אתה ממליך את הקודש ברוך הוא, כמו ראש השנה, כל בוקר. האמת היא שכל בוקר זה ראש השנה. כי כל בוקר זה ראשית. המילה ראשית מופיעה תמיד בראש א' ש' י' ת'. ראש ש'. חוץ מטעם אחד. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד. עיני השם אלוקיך בא. מראשית השנה ועד אחרית השנה. פסוק בעקל. הפסוק היחיד שמזכיר את ראשית השנה, ראש השנה. שם המילה ראשית מופיעה פעם יחידה לתנך. ללא א'. אתם יודעים מה ההבדל בין ראשית עם א' לראשית בלי א'? זה ראש, זה רש. אתם מבינים למה ראש השנה הוא חג שחל בזמן שהחודש מתכסה בו? כי כשאין כלום, והכל נראה לך כאילו אין כלום, והכל רש, והעולם חושך, עכשיו הכל חוזר למקורו. אתם מבינים למה אחרי זה כשיעיר הבוקר נצטרך לזעוק מלכויות כנגד הסלם למרות? כי ראשית השנה זה הזמן שבו הכל בטל ושב אל המקור. כשהכל בטל ושב אל המקור, אין כלום. כשאתה מבין את האין כלום, אתה מחובר לראשית. איך אני מסיים את מודה אני? שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. נפלא. סוגריים. אמרנו הרבה פעמים. נדמה לי שהסוף זה לא רבה אמונתי. ככה היה צריך להיות, רבה אמונתי. נכון? לא רבה אמונתך. שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה, נו, אמונתי לך. נכון? אפור. סיפרתי פעם, שפעם למדתי את הילדים, אז שאלתי ילדים צעירים, שאלתי בכיתה, למה כתוב רבה אמונתך? היה צריך להיות רבה אמונתי. החבר'ה נהנו פתאום מהשאלה, לא שמו לב, אמרו נכון, נכון, נכון. היה ילד אחד שקפץ, קפץ, 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 ואני לא רציתי כי אני באמצע המהלך. בסוף ראיתי, זה צער בעלי חיים, נתתי. זאת אומרת בכלל מה השאלה, מה הבדל, אמונתי, אמונתך, ראיתי וואי וואי, אני לא הייתי טוב בסלט, וכי אנחנו לא באזור. אז אמרתי לו, מה ההבדל? אז אני יודע, אמונתי זה אמונתי בך, ואמונתך זה אמונתך בי. אמרתי לו, אז אתה לא מבין את השאלה? אז אני אומר, שאני מבין, אבל זה על הבוקר, שקמים, על הבוקר. אמרתי לו, זה נכון, אבל ההוא שכתב את זה בסידור. אז הוא אומר לי, כתב את זה על הבוקר. נכון, יכול להיות, האמת לא חשבתי, אבל מי שלא מקבל את הפשט הזה, מי שלא מקבל את זה, יבין שרבה אמונתך פירושו ריבונו של עולם, כשאני ואתה פה עכשיו, עוד לא נתתי עליי, עוד אף אחד לא ראה יותר בעולם, נדבר דוגו. כמו שאני מכיר את עצמי, יכול להיות שלא הייתי נותן לי עוד שם צבוע. כמה פעמים, כן? אבל אתה עוד פעם הערת אותי. אז כנראה שאתה מאמין גדול בי. בעל אמונה,
איזה אמונה, איזה אמונה יש לך בריבונו של עולם. רבה אמונתך. מדרגה כזאת של אמונה.
זה שאני מאמין בך, טוב, זה יפה. אבל האמת, מה האלטרנטיבות בדיוק?
כן, לא, בלי.
אבל אתה מאמין בי?
רבה אמונתך.
מה עושה יהודי כשהוא גמר להגיד מודה אני? אתם יודעים מה הוא אמר במודה אני? במילים פנימיות, אתם יודעים מה הוא אמר במודה אני? הוא נפגש עם סובב כל אני. הוא דיבר על הראשית. הוא אמר אין עוד מלבדו. ומה הוא עושה עכשיו אחרי מודה אני? נו, מה הוא עושה? אם הוא לא נרדע, מה הוא עושה? קם, ונוקח את הידיים שלו, ונוטל את הידיים, כולם, עד למקום שבו עושים מלאכות, עם כל האצבעות. פעם שאלתי, מה זה נטילת ידיים? מי שאמר לי שזה השם הנטלה. אז זה כנראה הפוך. נטילת ידיים זה פשוט שאתה לוקח את הידיים, שטבעה מול הרדת, ואתה נוטל אותה למעלה. צפו ידיכם קודש. יש שנוהגים לומר לפני הברכה. אני נושא את ידיים. אתם יודעים מה אני עושה בנטילת ידיים? אני אומר לריבונו של עולם, אני אמרתי לפני רגע את הדבר הבא, שאין עוד מלבדו, ושאין עוד מלבדו, ואין עוד מלבדו, ושאני לא פה. ועכשיו אני אומר את הדבר הבא. ושעכשיו אני לוקח את עשר ההטבעות האלה, שהן חלק מהאין עוד מלבדו, ואיתם אני אבנה עולמות. ואני נותן את ידיי. ואני עם עשר ההטבעות האלה אבנה את העולם. אתם מבינים מה זה מודה אני על נטילת ידיים? מודה אני זה הפגישה עם הראשית. מודה אני זה היהודי שמודה ואומר אין עוד מלבדו. ההוד זה בית המקדש. יודעים למה? כי שמה השתחוו להשם. כי שמה השתחוויה. כי שם צונך באים אליך לקוד. שמה אתה משתחווה בפישוט ידיים ורגליים. שם אתם מפנים את הראשית. כל עניין הביקורים, כל יסוד הביקורים, הוא ההבנה שאין כלום, אין עוד מלבדו. הראשית זה שכל הראשית, היא בכלל לא בתחום שלי. כל התחום שלי מתחיל מהאות בית. אין לי שום מגיעה להוציא דבר אחד. שאני חייב לדעת את זה ולהשיב את זה אל לבבי כל יום מחדש. כל יום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאין עוד. מכניסים את בראשית לראש, וזאת עבודת עולם, זאת עבודה של כל רגע. עכשיו זה בזמן האחרון, זה לא עוזב אותי. זאת עבודה שיכולה לשנות את כל החיים כולם. זה לא אקדמיה, זאת עבודת השם של כל שנייה אחת מחדש. על פי הזוהר הקדוש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ פירושו, איך אמרנו בבעיה? זה לא יכול להיות בהתחלה. ומה שרשי אמר בשביל ראשית זה דרש. אז מה פשט? זו אחת הדוגמאות שהזוהר אומר את הפשט הכי פשט. בראשית כתוב בפנימיות שהפירוש הוא כך. איך ברא השם את השמיים ואת הארץ? בראשית. כמו שהייתי אומר, במעבר חפרתי את הגינה. בכלי שנקרא ראשית. שמעתם? את השמיים ואת הארץ ברא אלוקים, במה? בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה מה שנקרא השם
בחוכמה יסד ארץ.
השם בחוכמה יסד ארץ, זאת ספירת החוכמה שהיא הראשית. ראשית חוכמה יראת השם. חוכמה זה לא מה שקוראים אצלנו היום חמולוג, או חכם, או יודע, או אינפורמציה, או מידע, או שכל. חוכמה היא מה שהסבירו רבותינו על הפסוק, והחוכמה מאין תימצא. ובמקום למלא את הפסוק הזה בסופו בשימן שאלה, עשו בו סימן קריאה. והחוכמה מאין תימצא. הראשית זה מה שבשבילך זה תמיד אין. כי כל מה שאני קורא לו בעולם יש, הכוונה היא משהו שאני יכול לתפוס אותו. מה שאני קורא לו בעולם אין, זה הפוך. הכוונה היא שיש, רק אני לא יכול לתפוס. אמרו לנו פעם שאנחנו נבראנו יש מאין? כן? מכירים את הביטוי יש מאין? יכולים להחזיק חזק? חזר, בהתחלה. אנחנו רואים יש מאין. תחזיקו רגע. יש מאין. זאת אומרת, אני, אתם איתי? אני יש. נכון? מאין. נחזור או מספיק? אתה תגיד את זה עוד פעם, יעשו לך משהו. אני יש מאין. אתה משוגע אתה. מה אתה יש מאין? טוענים, אילי. הכוח הזאת היא יש מאין. מה פירוש? יש מאין זה לא אובייקטיבית יש מאין. יש מאין פירושו זה נתפס מבלתי נתפס שלעולם לא יהיה נתפס ואי אפשר יהיה שיהיה נתפס הפעם. כי זה אין לגבי כל מה שנתפס. אני צריך להסביר את זה תמיד, אני מסביר פשוט. אתם יודעים מה זה יש? יש פה ירושלמי? יש זה כשביתר מכניסה בו. נכון? אז יש! לא טוב, אלוקים! הכל יש אז! אז אין שאלה בכלל, אז יש! עכשיו נראה אותך אידיוט צועק יש לפני שזה נכנס. זהו, אתה נתן לי לא תגיע את זה. זה פעם הבא שם. זה יהיה אין מי יש. לא כדאי אתה לא יודע. יש, אומרים כשיש תפיסה, אבל אין מחשבה תפיסה בכלל! אז לכם זה אין. מה שתפיסה זה יש. אבל בך גם לא משה רבינו אין תפיסה כלל. את ועילת כל העילות, סתימה מכל סתימים. פעם חשבתי שסתימה מכל סתימים פירושו ש... משה רבינו היחיד שמבין. כפירה בעיקר. מכל מה שסתום אתה סתימה. כי אתה האין. אז מה נשאר לי לעשות? בואו נשתחווה ונכרע. ביטול. הביטול זה השלב של החוכמה. אתם יודעים למה? כי השלב הראשון בחוכמה של אדם זאת ההערה. איזו הברקה כזאת. היא מגיעה אליך לא בגלל שגמרת חמש יחידות ולא בגלל שאתה גאון, אלא כי יש סייעתא דשמיא, איזה הערה, איזה אור פתאום שאתה לא יודע לך להגדיר אותו. הברקה. אתם יודעים כמה כאלה עוברים לנו ביום? קוראים לזה חוכמה.
מה עושים עם החוכמה הזאת? האם החוכמה הזאת אתה תתבונן, תנסה להבין דבר מתוך דבר? זה חוכמה. החוכמה זה כוח להיות מה? החוכמה זה הכוח להיות ואנחנו מה? החוכמה זה היכולת להגיד מודה אני לפניך. אם יש לך את החוכמה הזו, הבינה גם כן תהיה אינסופית. כי אתה מבין מאיפה החוכמה הגיעה, והחוכמה מאין תימצא. שיר המעלות, איסר עיניי להרים, לא מסימן שאלה. מאין יבוא עזרי. כשבאמת העין יהיה מציאות נוכחת, לא הבנה אקדמיים, וידעת היום מה שגותיים לבדיך. זה ממש עבודה של כל שנייה ושנייה, כשאתה באמת נמצא שם, כי השם הוא האלוקים בשמיים עם מעגל הארץ מתחת. תמיד לא הבנתי, בשמיים נימד, על הארץ מתחת, מה זה בא להגיד, זה בצדדים, זה כמו הילדים, הם לפניי, הם מאחוריי, הם צודק, מה זה הכל? תשמעו, הרבה יותר קל להפיץ שהשם הוא האלוקים בשמיים נימד, מאשר על הארץ מתחת. כי בשמיים נימד, מה, אני אתבקח מה, אני תשובה, בטח, נכון, את המאדים הוא מנהל. אבל את המפעל אני, בסייעת המשמעיה, זה לא בסייעת המשמעיה. אתה יודע, בין 2 ל-4 כמו סייעת המשמעיה בא לבדתי. תמיד, אני בלי סייעת המשמעיה לא יכול לעשות כלום. בשלוש אנחנו הוא לבד קצת, אבל תמיד סייעת המשמעיה. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, תדע מה אתה אומר שהוא בשמיים ממעל, השם הוא האלוקים גם בגלל האפר שלך. כי אתה רוצה לדבר על המאדים ואומר, זה אני יודע שאני לא מבין. הכרתי את הלכים ואת השרקים. זה על הארץ מתחת אין עוד, בדיוק כמו שבשמיים ממעל אין עוד. מה שאתה צועק עליו יש, כמו שהירושלמי מהסיפור הקודם צועק יש, הוא אין, כמו שהמלאך ברקיע העליון ביותר הוא אין. רק לך זה נגלה יותר מתפס, החלק המעטפתי של זה. נפלא. ועוד מה עושה יהודי כדי להישאר בציונות הזאת? צריך להתחבר לראשית. תשמעו מדרש מופלא בתחילת פרשת כי תבוא. מדרש פלא. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. זה שאמר הכתוב בוא נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם נושאי. כך פותח מדרש תנחומא. והלא קריאה בכלל השתחוויה. והשתחוויה בכלל קריאה. ומה תלמוד לומר משתחווה ונכרע נברכה? אני לא נכנס עכשיו לכל אחד מהאתגרים. זה מאוד גדול. אלא, לפני דבר, צפה משה ברוח הקודש, שומעים? וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק. אמר והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. שמעתם? ואני תמיד חשבתי שתפילות כנגד תמידים תקנו, אבות תקנו. ופתאום בא אליי מדרש תנחומא ואומר, לא, סתם התבלבלת. שפה משה רבינו ברוח הקודש שבית המקדש עתיד לחלק. נו, אז מה יקרה? אז מה יהיה עם הביקורים? מין איזה יופי זה הביקורים עם הסלם, נו, על ראשינו, זה מה יהיה? בית המקדש עתיד לחלק! אז זה הבעיה שלך הביקורים? וביקורים עתידים להיפסק במדרש מדהים. מה אתה? התקין להם 3 תפילות בכל יום. משתחווה, נכרעה, נברכה. בטח שנוסח התפילה, מטבע התפילה, הצדדים הבאים של התפילה, זה תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים, אברהם, יצחק, הכל. אבל איך חיים את הראשית, איך אפשר לחיות משתחווה,
לך איך אדם בעולם הזה יכול לחיות את הראשית, בשביל זה בכלל יש בית מקדש, בשביל זה בכלל יש עולם, בשביל להיות בראשית. מה הטעם של העולם בכלל עם הראשית? ספר משה שבית המקדש עתיד לחרב, אז מה יקרה? אז ביקורים עתידים להתפתח, חס וחלילה. אמר והתקין להם לישראל שלוש תפילות ביום, וידע בהיום. זה המושג בכלל של אישית. זאת חוכמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. משפט אחד אחרון לפני שנחזור להתחלה, להתחלה וזה נכון. הזכרנו את האדמו"ר הזקן כמה פעמים בתוך הדברים. ישנה איגרת בתוך איגרות הקודש שמופיעות בסוף התניא. איגרת שבניסיון אישי אני ממליץ עליה מאוד. אני אשר שלוש פעמים ביום, שלוש פעמים ביום. התחיל בשלוש פעמים בשנה. אבל איגרת מופלאה. איגרת י' א', לא ארוכה. ואיגרת י' א' מדבר התניא על ההתמודדות עם רע בעולם. איך מתמודדים עם רע? באותה איגרת אני קורא רק שניים, שלושה משפטים. וביאור העניין, רק אחרי ההקדמות הארוכות שאמרנו אפשר להיכנס למשפט הזה. רק אמונה אמיתית. אגב, אתם יודעים אצל התניא מלשון מה זה אמונה? נכון, אמונה. אתם יודעים שם מה? אימונים. צריך להתאמן על זה כל יום. להיות בכושר זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא אותך פוטנציאלית בכושר. זה להתאמן. עכשיו אני בכושר מצוין, רק טכנית זה לא... אבל זה נהיה טכני. להתאמן. להתאמן. אני תמיד אומר ש... כשלמדנו שהיינו ילדים שחייה, אני הייתי מספר אחד. אחרי זה אמרו, עכשיו קופצים ומתחילים במים, שם הצלחתי. זה שלב טכני. בחלק ה... באמת, באמת, הייתי הכי טוב מכולם. ממש, כמעט כתבתי על זה. אז טכנית זה לא מתחיל עם המים, זה היה, זה עניינים, אמונה זה אימונים. זה וידעת היום והשאיבותה אל לבביך. אחרת זה פרופסור לגנטיקה. זה ממש לא מעניין. זה טוב אולי לספר לנכדים כמה היית טוב בתיאוריה. וביור העניין הוא רק אמונה אמיתית, תשמעו את הביטויים. ביוצר בראשית. איך מתמודדים עם חיים? רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. דהיינו, מה זה אמונה אמיתית ביוצר בראשית? עכשיו תקשיבו, מתי הקדוש ברוך הוא ברא את מעשה בראשית? מתי? שש ימי בראשית? ומה אם מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. יודעים מה זו אמונה אמיתית ביוצר בראשית? דהיינו שהבריאה יש מאין. הנקראת ראשית חוכמה. והיא חוכמתו. ספירת החוכמה שדיברנו עליה כל רגע, שהבריאה יש מאין הנקראת ראשית חוכמה והיא חוכמתו, שאינה מושגת לשום עברה. הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע, שבכל
עת ורגע מתהווים כל הברואים יש מאין מחוכמתו לדבריך מחיה את הכל. רק מתחת לבראשית אני כבר פה, אבל בראשית אני נברא עכשיו בדיוק כמו שזה היה לפני שעה. זה אגב שוב נכון מדעית באותה עמדה. הנפש שאני נושם עכשיו הוא לא קטן יותר מהנפש שנולדתי. הנפש שהעולם עכשיו נברא מחדש, מתהווה מחדש. מה זה שם השם? יוד קי וב קי. מה זה שם יוד קי וב קי? שאנחנו לא מבטאים אלא רק קוראים וכותבים. לא קוראים אלא כותבים. מה הוא שם יוד קי וב קי? שם יוד קי וב קי הוא שעכשיו הוא מהווה הכל. היוד בא להגיד זה מתמשך כל הזמן. כמו ככה יעשה איוב כל הימים. זה לא היה. זה לא יהיה. זה לא הווה. זה היה ועובר ויהיה כל הזמן ביחד, מה שאתה לא יכול להבין, לכן אתה לא יכול לקרוא את השם יוד קי וב קי. אז מה אתה עובר? אתה מבין את זה שזה מה שעושה את הכל? איך אנחנו אומרים? שמע ישראל, תקשיב אתה שישראל סורר בקרבך, אתה שיש בך אל. השם יוד קי וב קי, זה אלוקינו, זה מקור הכוח שלנו בעולם. וממילא השם יוד קי וב קי אחד, דהיינו אין עוד מלבדו כי הוא אחד, הכל הוא. אז אם אתה תופס את היותר בראשית באמונה אמיתית, שמה? שהבריאה הזאת מדחוק את ברגע שמתהווים כל הברואים יש מאין מחוכמתו יתברך, המחיה את הכל. וכשיתבונן האדם בעומק כוונתו ויצייר בדעתו ובהווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש. אז עכשיו אתה נולד. אתם ראיתם פעם מה קורה ליד חבר לידה? שמח, נכון? זה המקום היחיד שצועקים יותר מאשר בטדי אלוקים. יש, הכל, אלוקים! אז אם הייתי מבין שיוצר בראשי, זה באמת לא כאילו. האיך יעלה על דעתו כי רע לו? או שום ייסורים מבני חיי ומזוני? האיך יעלה על דעתו שערי ייסורים בעולם? הרי האין, העין, שהוא חוכמתו יתברך, הוא מקור החיים והטוב. הוא למעלה מהעולם הזה ומהעולם הבא, רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לי קרע או איסורים. אבל באמת, באמת אין היורד מן המעלה. והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. תשמעו, וזהו עיקר האמונה. שבשבילה נברא האדם. אדמה, אדמה, להאמין דלי אתר פנוי מיני. אז מה עם בית אתר פנוי מיני? אז אקדמיה? ובאור פני מלך חיים. תשמעו טוב. ועל כן עוז וחדווה במקומו. מכירים את הפסוק עוז וחדווה במקומו? כולנו, נכון? ואיפה מקומו? כלומר, איפה שאין עוז וחדווה, סימן שזה לא מקומו. מקום שלא מקומו. איך יהיה מקומו? אתה תפסת את כל הנפח, אין מקום. אם המקום הזה הוא מקומו, אז זה עוז וחדווה. בעשרה מאמרות נמרא העולם.
אני חוזר לפתיחה וחותם. כל אמירה, זה נראה בעזרת השם, מאה ויומר אלוקים יהי אור, שזאת האמירה הראשונה, השנייה אחרי בראשית, הראשונה באמירות. כל אמירה היא תירוץ. בראשית, אילו היינו חיים במאמר אחד, אתם יודעים מה היה קורה אם היינו יכולים יותר להרגיש את מה שאמר? אם היינו מעל 9 מאמרות? אם האור היה קצת פחות נעלם? אם היה קצת יותר קל להרגיש שבאמת הכל זה רק יוצא בראשית? כמה מכות אדם צריך כדי להגיד אחר כך אין עוד מבדו. אבל אם הייתי יכול באמת באמת לחוש אין עוד מבדו יותר בגובה מפה, מה זה נקרא עולמות עליונים, עולמות תחתונים, מה זה 100 מטר למעלה, 100 מטר למטה, מה קרה? העולם הזה נקרא עולם כי הכל נעלם, כי באמת נעלם. אתה יודע את זה שזה נעלם. אתה יודע שפיזיקלית כל מה שאתה רואה הוא בעצם רק עיסוי של. ככל שהעולם הפיזיקלי מתקדם יותר, הוא יודע היום מה שהוא לא ידע אף פעם, שבעצם עיקר העולם זה העין. שכמעט הכל זה העין. כשהוא יתקדם עוד, הוא יגיע בסוף לזה שהכל הוא. הפער שנשאר בין להבין את זה ובין המקום שחשבנו לפני 100 שנה סך הכל, הוא קטן. וכשאתה באמת באמת מצליח היית לחשוב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל בבראשית. מבינים איזה עומק? והרי במאמר אחד יכול להיברות. אז למה הסתרה? למה להוריד את המאמר האחד? היינו יכולים להישאר באחד אלוקינו. איך הסתיים היום הראשון? ביי ערב, ביי בוקר, לא יום ראשון. יום אחד. זאת הייתה התפיסה ביום האחד. אבל אחרי זה ירד הבראשית למאמרות מאמרות. צריך כל כך הרבה עבודה על אמונה אמיתית ויוצר בראשית. למה? כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כי כל עבודת האדם שבשבילה נברא האדם היא להאמין דלית אתר פנוי מיני. כי יתרום אור מן החושך. אין פירושו שיש לאור יתרון על החושך. אלא שהיתרון של האור שבא מתוך החושך הוא גדול לאין ארוך מאור שלא בא מתוך החושך. יתרון אור מן החושך כמו יתרון אור הבא מתוך החושך. לא יתרון אור במם היחס מהחושך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ושם נמצא הכל. ובהתחלה זה עוד היה כל כך ראשיתי, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אתם יודעים מה זה בוהו? מה זה בוהו? בעולם הזה מה היה? מה היה פה? בו, מה היה בו? זה מה שהיה פה. בו, הוא. אתה מאה, אתה לא מבין. תומו, הוא. אבל כשהכל בו הוא לא בו, אז אין יבשה ואין מים. וכשאין חושך, איך יתגלה האור? כשאדם מכניס את זה לראש, הוא פתאום אומר, איי, אם היה אפשר לעצור כאן בבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרי כבר יש הכל. יש שמיים ויש ארץ. בדבר השם, שמיים לעשות. וכל זה נעשה בשביל מה? בשביל דבר אחד. כדי שאנחנו נגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. 10 פסוקי מלכויות כנגד מה? כנגד 10 מעלות. אם הכל היה בראשית, איך הייתי ממליך את הקדוש ברוך הוא על התחתית של התחתית? הקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה, שאני יכול לרומם בו את הכל. זה דבר מופלא. זה והיה כי תבוא. איך אמר התניא? כשיש אמונה אמיתית ויוצר בראשית, אז יש את המושג של שמחה. מבינים את תחילת הפרשה? אין והיה אלא לשון שמחה. ואיך אפשר להישאר בשמחה בכי תבוא אל הארץ? סיפרו לי ששמחו בשניות הראשונות, מרבד הקסמים, היה התרגשות. אבל בסוף הם אומרים שם זה היה היום בבוקר. מה עכשיו? אבל אם האמונה היא אמונה אמיתית ויוצר בראשית, אז באמונה אמיתית ויוצר בראשית זה בהיה. ומתי המבחן הכי גדול? כשנראה לך שהחושך מכסה ארץ. כשנראה לך שהמה רודף. כשנראה כאילו אין מאיפה לצאת ואין איך להיכנס. ואז בא המבחן המודרני. ואז המבחן הוא כפול. ומה יעשה המודרני? יעשה השתחוויה שמתוכה תבוא נטילת ידיים? או חלילה השתחוויה שתביא חלילה לדיכאון? והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל תוי אדם. את הראשית, תניף, הכהן ייתן לך את הכוח, ואתה תניף, אתה תניף, הכהן יניף, תראו את כל סוגיית צורת הבאת הביקורים, ואתה תקרא את מקרא הביקורים, וכשתקרא את מקרא הביקורים, אתם יודעים מה זה מין במקרא הביקורים? יורד הרב לתוך שדה, הוא רואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, מה הוא אומר? ארמי עובד אבי, ומה הוא אומר? ויעמנו אותנו המצרים, נכון? ויעמנו. תגידו לי, זה שמביא ביקורים, מסדוק לביש, יכול להגיד ויעמנו אותנו המצרים בגוף ראשון? בברעות לא, אתם יודעים למה? כמו שרבינו אומר את פרשת הביקורים לדור שנכנס לארץ בשנה ה-40, רגע לפני מותו. היחידים שיכולים להגיד שהם היו במצרים זה יהושע וכלב, השאר מתו בחטא המרגלים. אז מי אומר בגוף ראשון יריד ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה? מי שמאמין אמונה אמיתית ויותר לראשית מאמין שהוא במצרים והוא יותר ממצרים. הוא יכול בגוף ראשון להיות בהיה והווה ויהיה. אין לו שום בעיה להגיד ויתנו עלינו עבודה קשה. הוא לא מסובר סיפורים על סבא ממה שהיה פעם. הוא נמצא במציאות הזאת כי הוא חי את יוצר בראשית. זה חיים שלמים. זה עולם שלם. זה בהיה כי תבוא אל הארץ. זה פלא עצום. פרשת ביקורים היא הפרשה של השמחה, ושמחת בכל הטוב. זו הפרשה הכי עצובה שיש, כי אדם מתאר שם את כל הסבל. אבל מי שמבין שהכל זה יוצר בראשית, אז הפגישה עם יוצר בראשית, זה מה שיוצר ושמחת בכל הטוב. זה הראשית. וזה נעמוד, אני רוצה לסיים במשפט אחד ש...
התקלתי בו וסיפרתי אותו, אנחנו ערב הולדת תזיין באלול, אמרנו שזה יום הולדת של הרב, זה צהר. אנחנו גם ערב שבת, חי באלול. חי באלול זה מהולדת של הבעל שם טוב, של נתניה שהזכרנו. אז אני רוצה לסיים, נורא מאוחר בטח, אני רוצה לסיים בסיפור. שעת סיפור, נכון? גם בשעות מאוחרות יש שעת סיפור. סיפור. סיפור שתופס אותי מאוד בזמן האחרון. אני זוכר נוסע לשם ליומיים, אז לכן אני מספר סיפור. באמת שיגוש יש בית מדרש קטן, שבו היה יושב המגיד ממזריץ' עם התלמידים שלו. קטן מאוד, ככה. חשבתי פעם כמה IQ היה מרוכז בחדר הזה. שמו שם כמה יהודים נחמדים. התניה ואינך מברדיצ'ב, ולמלך מגישנס, ועל ההפלאה. הרבה. כמה? לא, לא רב נחמן. רב נחמן הוא שיחק בגינה ליד. עוד לא. עוד מעט ירחים. ואלה היו הימים הקשים של הוויכוחים האמיתיים, העמוקים מאוד בין תפיסת החסידות, שאולי המרכז שלה היה להפוך את הבראשית למציאות. אחד מגדולי ישראל, שהיה מאוד 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 מעולם ההתנגדות, היה רבו המובהק של החתם סופר, בעל ההפלאה. רבו המובהק של החתם סופר, שהחתם סופר כותב בחידושיו מורי ורבי, זה בעל ההפלאה. ופנחס, הלוי איש הורוביץ. אחיו של בעל ההפלאה, כבר לא עליכם נתפס. והגיע כבר אל המגיד ממזריץ', ובא להפלאה ספק כדי לבוא להציל אותו כמו את לוט מסדום, או כדי לבדוק בעצמו קצת, הגיע למזריץ'. מה לא בין הדברים האלה, אבל הוא... כשהגיע, הוא החליט שהוא יעשה את הדבר הבא. הוא נכנס אל המגיד, אל המגיד ממזריץ', רבם של כל החבורה. והוא אמר לעצמו כך, כשאני אכנס אליו, אני לא בא לשאול שאלות בחסידות. הוא בא, דפק בדלת, התקבל בכבוד מלכים, ידעו מי הוא, ואמר למגיד, אם רבינו מסכים, אני רוצה לדבר איתו קצת בלימוד. הייתי לימוד, רוצה לדבר קצת בלימוד. אבל המגיד, גם הוא הגיע, והיא סיבוב, הוא היה למדן עצום. אבל המגיד ענה לו כך, הוא אמר לו, אפשר, אבל עכשיו אני לא מונח, אני לא אין לי כוח. אבל אני מציע, אם באת ברחוב, בחוץ בבית מדרש, יושב גאון עולם. תיגש שלה, אתה לא יודע לי פה קצת דברים. הוא די יפגע, אבל אם הרבי אומר, הרבי אומר, מי אל מי לקשת? זאת אומרת, הוא, יש שם בבית מדרש את הגאון רב זושי. הוא עוד לא ידע מה הולך להיות. הוא לא הבין, יש כנראה איזה גאון מופלט, הוא הגאון רב זושי. רב זושי מה אני פולי, רב זושי היה אחיו של רבי מלך, גליז'אנס. הוא היה נודע בצדקות ובפרישות והמון המון דברים, אבל הוא לא היה נודע בגאונות אצל אף אחד. יוצא ההפלאה מהדלת, מהחדר של המגיד, נכנס לבית מדרש ושואל את כולם איפה נמצא הגאון רב זושי. מי שלא נחנקו, לא הבינו בהתחלה מה הוא רוצה. אז הוא מסביר, הגאון רב זושי, המגיד אמר, אני צריך ללכת לגאון רב זושי. אז הבינו כנראה יש פה משהו, יפנו אותו לגאון רב זושי, אמרו לו, רשב שם בסוף. הוא מגיע לרב זושי, זה זושי. הוא שואל אותו, כבודו הגאון רב זושי, הוא חייך, זה לא הפריע לו, כמו שהוא לא חשב שהוא זושי, הוא גם לא חשב שהוא זה לא מפריע, כמו הוא לא עבד על הבית כזה, נקרא הגאון רב זושי, אני הגאון רב זושי, ולמה לא, אני רואה את השולחן רב זושי, אחרי הגאון רב זושי. אז כבודו הגאון רב זושי, כן, כן, מה אני אומר? המגיד אמר שאני אדבר איתך בלימוד. זה כבר היה שם יותר קשה. אז הוא אמר לו, בסדר,
מה שלומדים? מה כבודו לומד? אז הוא אמר לו, אני פה בגמרא, הוא השתכל, ואני... מה זה שלומד? ברכות. טוב, זה היה השלב שכמעט ההפלאה בדק מתי הרכב את הבראה, יש גבול. גם בכל זאת. די, כמה אפשר? זה השפלה נשמע. אבל אמר לו המגיד, ובמקומו כבר הרכב את בוקח זמן. והוא גם התקבל הרי לבדוק מה הם אחים נדך. אז תשקיע עוד 10 שניות. אז הוא אמר, לא, אז בוא נדבר בברכות. נדבר בגמרא. באיזה סוגיה אתה? שואל אותו הבעל ההפלאה. אז אמר לו, רבי זושה, אני בדיוק בסוגיה של הצטרפות למניין. הגמרא אומרת שהגמרא מוכרת, שעשרה זה מניין. שואלת הגמרא, ואם יש 9? שאלה קשה. 10 אמרתי, אז מה אתה שואל אם יש 9? זה שאלה של בין אישים בצבא. מה? אמרו, עברה, עברה. לא, אבל אם יש 9, הכוונה, 9 בארון. מצטרפים עוד. כן, אתה אומר? 9 בארון. מצטרפים? מה זה ארון? ארון קודש, ארון. קופצת את הגמרא ואומרת, וארון גם לא הוא. מה 9 בארון? ארון זה בן אדם? אז הגמרא מתקנת, שהכך, זאת אומרת, 9 בקטן. מצטרפים? שאלה בגזושה את בעל ההפלאה, אני לא מבין אומר. מה הייתה המעביר? שארון גם לא הוא. כמעט צריך לשאול את זה ולהגיד? מה הגמרא חשבה כששאלה ארון? אם ארון מצטרף, אם אני לא יודעת שארון לא מצטרף, טוב, הוא בדק עוד פעם לגבי הרכבת, אבל חייבים להגיד יסיעה כזאת עוד הוא לא רע. זה באמת חזק. שאלה, מדברים בלימוד או לא? נכון? נו, לא רוצה לא תלת זו שאלה, אז הוא אומר, לא יודע, אולי יגיד כבודו, מה אתה חושב? לא חשבתי, אני מודה. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך. כנראה הפירוש הוא כך. מה זה ארון? ארון, זה הנה ארון, והוא הראה לו את ארון קודש עם כל הספרים. למה יש בארון? את כל התורה יש בארון. כל התורה נמצאת בתוך הארון. והארון הוא בול עץ. אבל כל התורה נכין. זאת אומרת, שיכול להיות מצב שיש בי את כל התורה, אבל אני ארון. ועל זה שאלה הגמרא, מי שכל התורה יש לו, אבל הוא ארון. זה לא עשה בו כלום, זה מצטרף. אמרה הגמרא גבלת, מה פתאום אין דבר כזה? והארון גם ראו! דופניס אמנץ! גם ראו! זה חבר זה! זה ארון! זה לא יכול להיות! אלא אמרה הגמרא אל הביתה ברמינה 9 בקטן. נניח יש אחד שהוא קטנצ'יק. המוחים קטן, ההבנה קטנה. אבל קטן יכול לגדול. וגם קטן יכול לגלות אלוקות בתוכו. 9 וקטן מצטרפים. בסוף המשפט הזה של רב זושה, כותב בעל ההפלאה לביתו שהוא נשאר בנזריץ' והוא לא זז מנזריץ' עד לסוף ימיו. ראשית זה איך אתה לא נשאר ארון. שנזכה לשנה טובה ומבורכת. Yo.
Thank you.